טוב, דוחות כספיים של קרן נאמנות. נתחיל בדוח הראשון שנקרא דוח על מצב הקרן. נעבור דוח דוח, אחר כך ביאור ביאור, וככה נבין את הדוחות. זהו, לא, לחלק רשום שכן, חלק רשום שלא. ליום ג' ביטלו בגלל הקטע של פיננסים. יום א' אתם לומדים כל היום?
כן.
מה פיננסים?
מהבוקר,
כן. אני יודע שהוא יאיר בגלל שכל הימי ג' יבוטלו. יש לכם עוד משהו אחרי יום ראשון בפיננסים? שזה נגמר, נכון? זאת אומרת שהוא אמר לי עד יום ראשון, כולל יום ראשון. קיצור, יכול להיות שכן יהיה שיעור, אבל נדע סופית עכשיו שהם מבררים, כי בינתיים אין תשובה סופית מכל הכיוונים.
מה זה ימי ג'? זה השלמה של שעת השלמה?
נכון. והם מתכנסים איתכם ביחד. עכשיו, מבחינת, כשנסיים היום את הענפים שנותרו לנו, ניישר קו איתם, ואז נבוא להשלמות ביחד. היום ג' שבוטל להם 14 לשישי, אתמול אריאל תרגל אתכם, נכון? מול עשה לכם תרגולים, שזה מה שהיה מתוכנן ב-14 לשישי איתם. אז להם אנחנו נעשה שיעור השלמה לתרגול הזה. אבל בערך שמשרים קו היום, למעשה אפשר לעשות את השיעור הזה, וזה עוד שיעור אקסטרה של תרגול, ואפשר בעתיד לראות אם אנחנו צריכים את זה, כי גם ככה הוספנו מעבר להשלמות הרגילות שיש תמיד, 6 שיעורים פלוס 1, יהיה למעשה 9 שיעורים בביקורת, פלוס 1 יום מרתון. כשיש מספיק זמן לתרגל אתכם ולהעמיק וכולי על כל שנת ההשלמה. כלומר, נסיים את 4 שיעורי לימודים ועוד 3 שיעורים נוספים לתרגולים. אז אפשר עוד שיעור, כאילו. אין בעיה.
אני זוכר שפסה לנו ביקורת חקירתית.
מה?
ביקורת חקירתית.
היה לנו
מרצה
שבא, אמר הביקורת חקירתית, הוא רק דיבר על הנושאים, איך, על הרמאות, רק חדרכי, דרכי פתרון מניעה, בעצם הוא לא הגיע את זה.
זה היה אמור להיות שני שיעורים, והיה שיעור אחד אמור להיות.
למה, קבוטל שיעור מה?
כן, שיעור אחד של המות, הוא רק הסביר לנו על דרכי.
אני פה את הרשימה. אוקיי. בסדר, מעין טוב. מעין טוב. אבל אני אבדוק, אבל את כל הרשימה, יש לי את זה באוטו, את כל הנושאים שנלמדו או לא נלמדו במהלך כל השנה, שאנחנו עושים את זה בשיעורי השלמות, אבל אם זה ממש שיעור שלם בוטל. טוב, אוקיי. הדוח הראשון נקרא דוח על מצב הקרן. במקום מאזן הוא נקרא דוח על מצב הקרן. במסגרת דוח זה נמצא את אותם נכסים שהשקיעו בהם לפי קבוצות של נושאים, לא מניה מניה, אלא למשל בנקאות, ביטוח, מסחר ושירותים, תעשייה וכו'. כלומר, לפי קבוצות מרכזים את המניות ושמים אותן בחבילות כאלו. עכשיו, בסיום הרשימה הזו, הרשימה שהיא בקבוצות, נמצא שני סעיפים. איזה? אחד, הוצאות מחירה. אם יש, אז מנקים את הוצאות המחירה מהנכסים כדי שנדע נטו ביד בכל נקודת זמן מה קורה. וסעיף התחייבויות. איזה התחייבויות? כפי שקראתנו קודם. בוא נחזור על זה. יש 3 סוגים, אמרתי, מקסימליים. אין יותר. בסוף בסוף מקבלים את ערך היחידות. כלומר, מה ראינו? נכסים בניכוי התחייבויות נותן את הכאילו ההון העצמי. נכסים בניכוי התחייבויות ייתן את הערך היחידות, זה נקרא. ברור? ככה הדוח נראה. יש פה נכסים, התחייבויות, ערך היחידות נותן. בסדר? נכסים, בניכוי התחייבויות נותן את ההון העצמי במרכאות. אסור להגיד הון עצמי. אז ככה נראה הדוח. הרשימת הנכסים עושים וי בביקורת, כמו שאמרנו, נדבר על זה אחר כך, שנדגיש נעלי בקרה, נעלי ביקורת. ואם יש התחייבויות, סבבה, אם יש רצון מחאה, סבבה, אם אין, גם סבבה. בעיקרון, זו דוגמה שיש בה הכל. בסוף בסוף, שמים מחיר פדיון ליחידה. רווח למניה למדתם?
לא.
בעיקרון
יש דבר
שנקרא
רווח למניה, אבל הוא זה רווח פר מניה. פה זה מה? הון עצמי לפי מניה. כאילו הון עצמי, כאילו מניה. אז זה ערך יחידות חלקי, איך נקוב יחידות נותן? מחיר פדיון. זה מה שאנחנו רואים פה. בואו ניקח דוגמה. הערך היחידות פה זה 78 מיליון. ערך היחידות. כלומר, ההון העצמי במרכאות. עשר פעמים מעטים שמעון עצמי, חז וחלילה, מבחינה. מחלקים ב-53 מיליון יחידות. יחידות השתתפות. זה נותן לי 1.46 שח, מחיר, פדיון ליחידה, או במילים אחרות, 146%. כי אמרתי, מדברים באחוזים. אז פה אתם תראו, 146.3% זה אחוז. למה אחוז? ככה זה מופיע גם בעיתון, ככה הדיבור, הכל מתחיל מ-100%. קונים בשקל, אחד דרך נקוב, שקל זה 100%. מפה עולה או יורד באחוזים בנקודות. ברור? אז פה בתוך המאזן הזה, במרכאות, או בתוך על מצב הקרן, רואים את הנכסים, ניקוי התחייבויות, נותן את ערך היחידות, הכל מסודר. ברור? אוקיי. עכשיו, הדוח הבא. בסוף רק חותמים, מי חותם? הנאמן והמנהל, הם אחראים. כאילו הדירקטוריון וההנהלה, כאילו. כאילו הנאמן הוא מטעם הדירקטוריון, מטעם הבעלים, אנחנו, יחידת השתתפות, והמנהל כאילו המנכ"ל של הקרן. שהוא, אבל כמובן כולם גורמים חיצוניים. הדוח הבא, דוח רווח והפסד. כולל בתוכו... מה? כן. כן, טוב ששויות, אבל כן, במקרה הזה הוא זה, השם. בדוח רווח והפסד, אנו נראה את סעיפי ההכנסות לפי הנכסים מהן הן נובעות. אם יש לי למשל מניות, אז נראה משם בהכנסה נגיד דיבידנד. או עליית ערך המניה, זה סעיפי הכנסות. או אם זה אג"ח בנכסים, אז נראה פה אולי ריבית, או שיערוך של האג"ח. אז למעשה אנחנו נראה את מה שיש בנכסים, תמונת ראי, בצד הפירותי, בצד התוצאתי, ברווח והפסד. אז ממש מפרגים את זה. אני מציג זה היום. והרווח והפסד מציג את כל מה שנכנס, יצא, לא משנה, מה שנוצר עליית ערך, זה ממוצע הממוצעים מכל הסוגים. זה לא מכניסה ועד יציאה בדיוק היה, כי כל הזמן יש תנועה. אז כל הזמן חושבים, החדש, וזה מתווסף, ויורד.
לפי כמות
היחידות. כן, הכל, ולפי בפועל, לפי כסף, כסף, בפועל. ממש, ואתה איך המאזן, יודעים בדיוק מה קרה.
נכנס, הרוויח, לקחת
את חלקו, את החלק שלו. הוא לא לקח את הרווחים של האחרים, כי ניקו להוצאות מחירה וכולי.
הרווח הזה קיים
בתוך השנה ברווח והפסד, כן, מופיע. הוא לא לוקח, אחרת לא היה לנו כמעט רווח והפסד, היה נשאר רק מי שנותר עם הרווח שלו. אבל במהלך השנה רואים מה הרוויחו בסוף הדבר. עוד מעט נראה את התנועה, זה הדוח הבא, ייתן מענה בדיוק לשאלה שלך, אז אתה תרגיש יותר נוח, אני מאמין. המרכיב השני זה הוצאות, איזה הוצאות יש פה? אמרנו, הוצאות שכר. שכר טרחה של הנאמן, מה שנקרא שכר נאמנות, והוצאות שכר ניהול, שכר מנהל הקרן. אוקיי, עכשיו רווח והפסד, לעתים גם נראה סעיף המיסים. לפי מה נדע? לפי סוג הקרן. איך נדע? ראו בהמשך. בהמשך נדבר על קרן חייבת, פטורה וכו'. אז נפצח או נסביר את הצד המיסוי כאן.
אוקיי. הדוח השלישי נקרא דוח תנועת היחידות והשינויים בערכן. דוח תנועת היחידות והשינויים בערכן. במילים אחרות אפשר לקרוא לזה דוח על השינויים בערך היחידות. דוח על השינויים בערך היחידות. מה יש בדוח הזה? נתחיל טור טור. יש טור ימני, אמצעי ושמאלי. נתחיל בטור הימני. טור הימני נקרא הערך הנקוב שבמחזור. שם בטור הזה נראה מה הייתה יתרת הפתיחה של כמות יחידות ההשתתפות בערך נקוב, כל בערך נקוב, הכל יחידות בערך נקוב ואחד בערך נקוב, כמה הנפיקו יותר מול כמה פדו, נותן לנו נטו כמה יש לנו היום לתאריך הדוח, תאריך הדוח על מצב הקרן. אז יתרה פתיחה עם כל השינויים נותן לי בסוף יתרת סגירה ערך נקוב. למשל בדוח הזה מקודם נתתי לכם דוגמה 53 מיליון זה היתרה להיום, אבל זה התחיל ב-44 מיליון, הוסיפו עוד 180 מיליון, הורידו 172 מיליון, כלומר בסחר בנטו עוד עלו עוד 8 מיליון שקל ערך נקוב יחידות. ביחידות, לא בשווי. אז זה הטור הימני. הטור השמאלי, לא באמצע, באמצע עכשיו, הטור השמאלי, נקרא סך הכל ערך היחידות. וכשנדברים סך הכל ערך היחידות, הכוונה היא מה השווי? השווי, ממש שווי, הרי איזה שווי? הנכסים נטו בשוק, בניכוי הוצאות מכירה, בניכוי התחייבויות. כלומר, מה השווי ליתרת פתיחה? מה ערך היחידות ביתרת פתיחה? בתוספת או בהורדה של הרווח או ההפסד, תמיד הרי מוסיפים את הרווח וההפסד לתוך על השינויים, אז גם פה התווסף הרווח השנתי על היתרה פתיחה, הרווח הזה הוסיף לנו. בתוספת הכסף פיזית, תזרים ממש, של מה שהתקבל מהנפקת יחידות. כשמקבלים הנפקת יחידות זה מקבל בתוכו גם את מרכיב הרווחים וכו' שהיו עד כה, בניכוי התשלומים ששולמו תזרימית בפועל לאלה שיצאו החוצה, בסך הכל ייתן לנו את היתרת סגירה של ערך היחידות. למעשה זה כאילו מעין דוח תזרים כזה, כניסות, יציאות, הרווח שהצטבר וכו', כאילו דוח תזרים בגין השווי הכלכלי של היחידות. כי הרי למה בסוף, מה זה יתרת הסגירה? זה אותם שווי כלכלי. מה זה כלכלי? אמיתי. זה השווי בשוק, בניקוי כל ההוצאות, אם אני מוכר את זה עכשיו, זה ממש כלכלי ביד, מזומן. לכן כל התנועות פה הן חצי תזרימיות. אתה מתאבד, אתה מייצא, מה הרווח שהתווסף. אוקיי? הטור האמצעי זה הפלאג נאמבר. זה למעשה העודף. העודף או החוסר מעל או מתחת הערך הנקוב. בסוגריים זה כאילו הפרמיה או הניקיון שיש לנו על היחידות ש...
שמופיעות בערך הנקוב. מה זה הפעמים הנקוב? בטור הימני אמרנו זה רק ערך נקוב, בטור השמאלי זה הסכום המלא. אז למעשה הפרש זה הנפקה בפרמיה, או הנפקה בניקיון, או הפחתת הון, המקטינים. ולכן באמצע זה מן פלאג נאמבר. תחשבו שאתם מנפיקים מניה, זה ערך נקוב פלוס הפרמיה, מה שנקרא פרמיה על מניות. יש עוד מניות בערך הנקוב? יש פרמיה. זה כאילו הפרמיה. אסור להגיד פרמיה, כי אין פה פרמיה ואין פה ניקיון, כי ניקיון זה שמה רע. אבל פה זה העודף, עושה את תחתיכם, מעבר או מתחת לערך הנקוב. כי יש לנו ערך נקוב, יש תנועה, וליד זה כל פעם עושים תנועות, כניסות, יציאות, וכל כניסה או יציאה, מה מושך אתכם? ערך נקוב ועוד מרכיב, מעל או מתחת. זה מושך תמיד את היחידה הרלוונטית. מה שאלת מקודם, יש במהלך התקופה כל מיני מניות שרצות וכולי, ואיפה זה מתבטא? אז שיוצאים החוצה, מוצאים את הערך הנקוב, מוצאים את המרכיב של הרווח, ועם זה הולכים החוצה. הרווח תזרימי, אני אומר, זה לא הרווח והפסד בלבד. זה עוד כל התהליכים, כניסות, יציאות, בנקודות של הכניסה ויציאה של כל אחד ואחד מאיתנו, בניקויות, מכירה, חייבויות, ועוד הרבה תחשיבים למיניהם. תחשיבים פשוטים, זה נראה אולי סובך, אבל תחשיבים מאוד פשוטים, ואז כל אחד יודע בדיוק מה הוא זכאי. שאלות על
התוכל
השני.
לא הבנתי את
הטור
הראשון, זאת אומרת, הסך הכל...
הטור הימני, כן.
הטור הימני הראשון.
כן.
זה סך הכל בעצם כמה...
זה זה.
היה לי
לא, זה סך הכל
יחידות?
זה כן. זה לא, זה כן.
רק יחידות.
רק יחידות? זה זה.
והכאילו הטור השלישי זה בעצם המונה. נכון?
בדיוק. ושם ההפרש זה העודף או החוסר. מאיך אנחנו...
אני מחלק אחד בשני.
זה נוסחה אחת, מה הקשר? זה נוסחה אחת, וזה תורים.
אני מקבל פה כאילו את
ה... זה אתה מחלק את זה בשביל למצוא מחיר בדיון.
לא, אתה אומר פה יש לי סך הכל כמה פעם של יחידות.
כן?
פה זה יחידות ללא, אבל כמה יחידות של קרנות
כאן. אחד.
שקל על
אחד
ליחידה.
סך הכל יחידות.
מה שאומר? זה סך הכל גם איך נקוב.
שקל של כל יחידה.
נכון.
העלות של השקל. זה מה שזה
פעם שלך. אתה אומר, מה שאתה אומר, מה שאומר, זה נכון.
שזה סך הכל יחידות, או סך הכל עלות של כמה יוצא לי?
אותו דבר. אותו דבר.
זה אחד ערך
נקוב. אחד ערך נקוב ליחידה השתתפות. ליחידה השתתפות שווה אחד ערך נקוב.
זה כמו שאתה אמרת, אני מניה באחד שקל.
לא, אבל איך זה יוצא לי? נקדת לי את התניחה של כמות יחידות השתתפות, כמה הם פיקו יותר. כלומר, זה סך הכל כמה יחידות יש לי. בטור השלישי, אני מקבל סך הכל שווה, אני מחלק אחד בשני, אני מקבל סך הכל... ערב אחד,
אתה רץ לחלוקה, אני לא מבין למה לחלוקה, חכה עם החלוקה. קודם כל, אתה הבנת את הטור הימני?
אתה מנפיק את הימני.
הטור הימני, זה אמרת לי, מה שאני הבנתי, שאתה אומר לי כמה יחידות יש לי סך הכל. כמה יחידות השתתפות יש לי פה, זה בטור הימני.
כפול 1 שקל נותן לי כמה הנפיקו בשקלים. ואמרנו שכל יחידת השתתפות שווה 1 שח ערך נקוב כמו במניות. זה ברור לך הצד ימין?
אוקיי, זה השתור הימני. עכשיו השמאלי זה איפה ההפרש שלנו של מתוספת?
אז לא מפרש, אין הפרש, זה תור האמצעי הפרש. אני שאלתי על התור השמאלי. התור השמאלי בא ומדבר על שווי, כלכלי. מה יתרה פתיחה אומרת? הנה, כל מה שיש במונה. שווי נכסים, כל מניה ומניה, מה השווי שוק שלה וניקויות, זו מכירה וניקויות. התחייבויות. זה מה שיש לי בצד ימין. אני תצביעו. ההפרש ביניהם זה פרמיון ניקיון. זה עודף או חוסר. אוקיי, עכשיו ניכנס לביאורים. הביאורים, הביאור מספר 1, יש מספר ביאורים, 5-6 ביאורים, אין פה עשרות ביאורים. ביאור מספר 1, ביאור כללי, כאן מתארים את סוג הקרן, נניח קרן שהיא סולידית, משקיעה רק באג"ח של המדינה, או קרן מסוכנת יותר, משקיעה במניות בארץ, מניות בחול, או קרן באמצע, קצת אג"ח, קצת מניות, צריך להגיד מה סוג הקרן, מה מדיניות ההשקעה. לפי זה אנחנו נחליט מה מתאים לנו. כל אחד מאיתנו יחליט מתאים לו או לא מתאים לו לבקרן. מה? אני מדברת עם עצמך, זה בסדר, כאילו אז תמשיכי ככה ואם תרצו בסופה לא... אוקיי, אז בביאור הזה אמרתי את סוג הקרן,
ואם יש דברים חדשים שקרו בקרן,
ספר על זה. למשל, בקרן הזו החליפו את מנהל הקרן. אמרנו שלא מחליפים ככה סתם, נכון? בואו נצחק משפט. פה זה מתחבר לנקודת זמן שהייתה ועדת בחר. ועדת בחר, לכמה שנים, אמרה שבנקים לא יוכלו להיות מנהלי קרנות. מה עשו? נאלצו להיפטר, למכור. זה מה שעשו פה, אתם תראו, בנק דיסקונט, היה לו את אילנות דיסקונט, קרנות נאמנות, נאלץ להיפטר מחר אותם לבית השקעות פרטי, לא לבנק. אז את זה רואים בביאור הכללי, כי זה משהו שהוא מאוד מהותי. משהו שקורה מעל הקרן, בדרך כלל רואים את זה בביאור אחד. נקודה שנייה, גם כאן הייתה נקודת מעבר של תחום המס. ומה המעבר? אני אסביר עוד מה שנגיע לביאור מיסים. אז בביאור הכללי היה גם מעבר של תחום המס, גם מעבר של מנהל קרן, וגם סוג הקרן. אלה שלושת המרכיבים שנמצא בדוגמה שאלינו לכם. סוג הקרן, המעמד המיסוי שלה, ובמקרה הזה שינוי בניהול הקרן. הלאה. הביאור הבא, ביאור 2, ביאור מדיניות חשבונאית. כאן, בביאור המדיניות, כל הביאור, כן, זה חמש שורות ככה, קטר, לא כמו שאומרים, ביאור לחברה, IFRS, עמודים על עמודים, כמה שורות, אין פה משהו. מסבירים, תשימו, מסבירים במדיניות חשבונאית על הנכסים שמוצגים לפי שווי, קצת על הרווח והפסד שעושים עליות ערך, שיערוכים, דברים רגילים שאתם מכירים, ובסוף מקנחים במשפט הזוי, אבל הסברתי לכם משפט על הדוח על השינויים. אני אקרא לכם את המשפט, אם אתם מבינים מהמשפט הזה את מה שהסברתי לכם מקודם, ואני מקווה שהבנתם ממני יותר ממה שפה, ואם הבנתם את זה, תגידו לי, אני לא. ביאור 2 מה אומר? החלקים ממחיר היחידות שהוצאו או שנפדו בשנת החשבון, פסיק, המתייחסים לרווח או הפסד שנצבר ליום הוצאת היחידות או פדיונן בהתאמה, נזקפים ליתרת הרווח שלא יועדה או להפסד שנצבר בדוח תנועת היחידות והשינויים בערכן. הבנתם הכל, נכון? הכל ברור משפט? המשפט הזה, אז אני אקריא פעם נוספת, אין בעיה, תבין את זה אחרי זה. החלקים ממחיר היחידות שהוצאו או נפדו בשנת החשבון, המתייחסים לרווח או הפסד שנצבר ליום הוצאת היחידות או פדיונן בהתאמה, נזקפים ליתרת הרווח שלא יועדה או להפסד שנצבר בדוח תנועת היחידות והשינויים בערכן. ברור, נכון? אתה הבנת את זה? באמת הבנת את זה? לא.
בדרך שלושת הדוחות, בצורה...
כן, בדיוק, בצורה משפט, אז בשביל זה אמרתי, אני מקווה שהבנתם יותר את ההסבר שלי בעל פה, מאשר, כי זה המשפט שהייתי אמור להקריא לכם, בשביל להסביר לכם את הדוח על השינויים, בסדר? נעבור הלאה. ביאור 3.
מה הכוונה
שלא יהיו בדיוק? לא הבנתי.
מה הכוונה
שלא יהיו בדיוק? שלא ידע, לא אמרתי לכם, אבל זה השם של הטור השני. אוקיי, תרשמו, לא אמרתי לכם מקודם, על הטור השני שאמרתי לכם? לא, השמאלי, לא הימני, הימני זה איך נקוב, השמאלי זה איך היחידות, באמצע. האמצעי, השם שלו זה יתרת הרווח שלא יועדה. או ההפסד שנצבר. כמו שיש כאילו בתורה רגילה, אבל המשפט הזה, המילה הזו, היא משקפת את אותו עודף או גירעון שאמרנו. ביאור שלוש, זה אופציות שמנהל הקרן יצר עבור הקרן. אופציות שמנהל הקרן יצר עבור הקרן. פה זה אותו סעיף שאם המדיניות הקרן, מדיניות ההשקעה, מאפשרת לכתוב אופציות, נראה ביור כזה. רוב הקרנות אין כזה דבר. שוב פעם, עוד דבר מיוחד פה בקרן, כתיבת אופציות. ארבע. מס הכנסה.
האופציות
עצמם
מי כותב?
מנהל הקרן.
זה לא מיוחד בשוק לכתיבת אופציות, אבל זה כן מיוחד לקרנות נאמנות.
כשאתה בא להשוות את זה מאוד חורה, אנחנו עושים את ההשוואה לחברה הציבורית הפרטית. היא גם יכולה
אוקיי, יכולה, נכון, אבל זה יוצא איזשהו מחויבות מסוימת ליחידות השתתפות.
כל הקונסטלציה, אני מבחינתי כל הדוחות פה שונים. כל מה שאני מקריא לכם, למה אני מעמיק, למה זה הקצה, מה זה כאן צריך לעשות את זה?
כי אין ברירה אלא להגיד לכם, כי הכל פה שונה, אין פה הבדל פה, הבדל שם, הכל הוא הבדל אחד גדול. יכול להיות שפה מצאת אי מסוים של הבנה רגילה של חברה רגילה. מצאת אי של ודאות בים של אי ודאות. אוקיי? יכול להיות. אולי. אבל אני הייתי כותב את זה. כי לקרנות נאמנות זה אפילו מיוחד. אז, אבל אני מסכים איתה בניואנס הקטן הזה. הלוואי שזה תהיה הסוגיה שלנו בכלל. הלאה. ארבע. מס הכנסה. מס הכנסה, פה אני רוצה לתת רגע של מיסים. רגע של מיסים, אני למעשה מקדים את סעיף 8, תמיד סעיף 8 זה בתי המיסוי. עכשיו אני רוצה לדבר על זה כי זה קשור לדוחות הכספיים.
כן.
זה ברור מספר 4. לפי תתי הנושאים זה כאילו אני לוקח את סעיף 8.
3,
בסדר? לא, 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 תשובה לא. תשובה, תסתכל אליי, לא, 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 לא. אחד זה היה רקע חוקי. שתיים עושה גם מפתח. שלוש, דוחות כספיים. אני בתוך הדוחות כספיים לא יצאתי מהם. עד שלא, לא יצאתי מה לעשות, אני עדיין שם, בביאורים. ביאור ארבע בדוחות הכספיים, לא סעיף ארבע ברשימה הזאת. ביאור ארבע. כשאמרתי שביאור ארבע הזה, הוא סעיף 8 מרשימת הנושאים שלנו. אני מקדים אותו לפה כי יש פה פוקוס מיוחד. מה הביאור אומר? בשביל להגיד מה הביאור אומר, אני רוצה להגיד משפט. לצורכי מס יש שני סוגי קרנות. האחת, קרן חייבת. אני ספרתי עכשיו. שני סוגים. סוגים, נכון? סוגים. לא שתי סוגי. מה? אמרתי, אבל סוגים, בסדר. קרנות אין בעיה. אבל לא משנה, תהיינו, לא תהיינו, אני ספרתי, אז מה זה משנה? אני לא רוצה להגיד, יש כמה סוגים של היבטי מיסים. או סוגי קרנות למיסים. האחד נקראת קרן חייבת. נגדיר קרן חייבת, קרן שתהיה חייבת במס בגין הכנסותיה, למעט הכנסות הפטורות ממס בהתאם לחקיקה אחרת. נקודה. בעלי היחידות יהיו פטורים מתשלום מס נוסף. אז זו נקודה אחת. אני עוד מעט אסביר אותה. והנקודה השנייה זה קרן פטורה. משמע, הקרן תהיה פטורה מתשלום מס על כל ההכנסות והרווחים שיהיו לה, אבל בעלי היחידות ישלמו מס כמו חלוקת דיבידנד. כאילו הקרן מחלקת דיבידנד, החברה כאילו מחלקת דיבידנד, מס של 25% תרשמו. אז מה יש לנו? אם יש לנו קרן חייבת, אז שאלה נשאלת, צריך גם לרשום את התשובה. שאלה נשאלת, האם נראה ברווח והפסד הוצאות מיסים? תשובה שלכם?
כן.
חד משמעי. אם הקרן חייבת, אז נראה הוצאות מיסים, ברווח והפסד הוצאות מיסים.
אם הקרן פטורה, האם ברווח והפסד נראה הוצאות מיסים? התשובה היא לא. ברווח והפסד הוצאות מיסים לא, היא פטורה, היא לא תשלם מס. מי משלם מס?
בעלי
יחידות. כלומר, איפה נראה בכל אופן סעיף מיסים? איפה? באיזה דוחות? היינו בדוח רווח והפסד, אמרנו לא. איפה? כן. בחוז מס הכנסה. למה? אני עושה ניקוי במקור מאלה שאני מחלק להם. אז יהיה לי כסף שיתקבל במקור מאותם חברים. אוקיי? אז כשהקרן פטורה, לא נראה ברווח והפסד כלום, נראה בחוז מס הכנסה ניקוי מס במקור. כשהקרן חייבת, היא משלמת הכל, וזה עולה למעלה נקי. אז אין ניקוי במקור, אבל יש ברווח והפסד.
היא משלמת, מה
היא משלמת? תלוי. תלוי בסוג ההכנסה, מי נהיה יותר זר, אם זה ככה, מי מתח זה ככה, כל דבר משהו.
אם זה עולה למעלה, זה 25%,
זה משנה. כן. עכשיו אתם כבעלי יחידות, במה תבחרו? במה אתם הייתם בוחרים? תלוי. למה פטורה? אולי זה לא טוב? כן, אבל אולי השיעור מס שלך כל כך גבוה, שאתה מעדיף שתהיה חייבת בשיעור מס כאלה קטנים, שהגיע לך נקי, אתה מסודר.
תלוי במה
היא תשקיע. אם השיעור מס שלך
48%.
אם שיעור מס שלך 48%, ושמה למטה, היא משלמת כלום. 20%. לא כדאי לך שתשלם 20% ואתה מקבל את זה נקי פטור? אם לא, מה יקרה? אם היא פטורה, יביא לך את כל הכסף, תשלם 48%. שווה?
לא, אמרת 25% משלמים.
שהיא פטורה, נכון. והוא משלם 48%.
זה לא כולם 25%?
כולם. החלוקה זה 25, אבל שוב פעם, יכול להיות מצב שאני לא רוצה, אוקיי? את ה-25% זה ניקוי במקור. ניקוי במקור אני יודע לקזז, אין בעיה. אם אני שיעור מס 10%, שילמתי מס ביתר, אין בעיה, אני מקזז. התפיסה היא שאם הקרן חייבת, גמרנו. כל מה ששולם שם, גמרנו. אתה לא יכול עכשיו לעשות התחשבנות עם מה ששולם למטה. מה שמגיע אליך, גמרנו. אתה שילמת, גמרנו, שילמת יותר, פחות. אבל אם אתה למעלה, יש לך שיעור מס מופחתים, פטורים, כל מיני משחקים, תושב חוץ, you name it, שווה. שלמעשה, הכסף יעלה למעלה. שלם את הניקוי במקור, אבל זה לא משנה, זה עניין של התחשבנות שנייה עם מס הכנסה, זה אפילו בשוטף. יש לך סעיף ניקוי, סעיף זה, מחברים את הכל, נטו אתה שילמת מס הכנסה, אתה זכאי לזה. ואז עושה את התחשיב אצלך בבית. בסדר?
טוב.
אז איך העניין את זה פתורה? בדוח הזה אתם תראו קרן מעורבת. חיה שהייתה בעבר, ואתם תמצאו כאן נקודת מעבר שעוברים מעורבת לפטורה. הקרנות המעורבות, שזה היה קצת משלמים, קצת פטורים, משהו מעבר כזה. אמרו זה כבר, יש גבול, חייבת, פטורה, מעורבת, מעורב בפיתה, מעורב ירושלמי. כל הדברים האלה היה כבר יותר מדי מוגזם, בסדר? אז אתם תראו שהם מדברים על כך שהקרן הייתה קרן אמנות מעורבת והיא עברה להיות פטורה ממס וכו'. קרן פטורה החל מהראשון לינואר 2006. קיצור, עוד פעם נקודת מעבר, מה שאמרתי לכם. אז יש פטורה ויש חייבת. ביאור חמש, צדדים קשורים. צדדים קשורים, מי הם הצדדים קשורים פה? מי צדדים קשורים של הקרן?
המנהל הקרן והנאמן.
נכון, תרשימו, הצדדים קשורים תמיד, המנהל הקרן והנאמן, יהיו צדדים קשורים, ואז יהיה ביאור עליהם. כאן עוד פעם דוגמה, שבנק דיסקונט עצמו הוא גם קצת קשור. למה? הוא היה בעלים של עניינות דיסקונט, בעלים של עניינות דיסקונט,
קצת קשור.
עכשיו כבר לא, עכשיו אין כזה דבר שבנק יהיה קצת קשור פה, והוא גם, החשבון התנהל אצלו. כלומר, כל הכספים נכנסו לבנק דיסקונט, אז הכספים שם, וחברת הניהול קרנות מנהלת מולם,
אז הכל מחובר. אז לכן בביאור רואים חוץ מהשכר מנהל ונאמן ממש את כל הכספים והסכומים שעברו דרך חשבון הבנק. אוקיי? אז יש לנו עוד צד קשור מיוחד, בדרך כלל מה שצריך לזכור מנהל הקרן ונאמן וזהו. ביאור הבא זה נתונים נוספים.
ניר, אתה יכול לצאת על הצדק הקודם שלגבי הצדק קשור הזה, אמרנו, עכשיו,
אני מזכיר לך שאנחנו מלמדים את זה על קצה המזלג, אתה יכול מתעמק,
לא, כל פעם אני אומר, כל פעם לי בא לי מי הצד קשור, אני רוצה קצת לי, כבר הגענו לזה.
כן.
אני אומר, המנהל הקרן הזה, הוא אצלו בדוחות, הוא הרי חברה, נכון? הוא אצלו בדוח, הוא ידווח שבעצם הוא משקיע.
קצת קשור, אני דיברתי על הקרן, על הדוחות של הקרן.
לא, נכון, בסדר, אבל הפעם של הקודם שלך, הצדדים הקשורים, איפה הם מדווחים? גם בקרן נאמנות פה הם מדווחים בדוח הזה.
הסברתי לך אז גם, בהפסקה, אמרתי לך, בעל עניין, אני בעל עניין, מחזיק במשהו, אני בעל עניין בו. אני בעל העניין, אני אדווח. צדדים קשורים, שני מדווחים.
כן, נכון, לא פה, שני מדווחים בשני החברות שלהם, זה מה ששאלתי.
כן.
עכשיו, בנוסף עכשיו, בתוך הדוח הזה של הקרן נאמנות, גם צריך לדבר שיש לי צדדים קשורים.
נכון. הלאה, נתונים נוספים. כאן נותנים את השינוי שחל. כן, דור 6. את השינוי שחל במחירי הפדיון.
מה השינוי שחל במחירי הפדיון?
פדיון.
פדיון.
פדיון. למול השינוי שחל האינפלציה, במתח, נגיד בדולר למשל. למשל כאן רואים שהיה מתחילת תקופה, סוף תקופה, שינוי של 59% עליית ערך נפח בתקופה כזו של שנה. בדולר, הדולר עלה סך הכל 6% והמדד המחירים 3%, כלומר עלייה ריאלית מסיבית, נכון? 59 מול הדולר, מול המדד המחירים על הצרכן. בשביל זה עושים את זה. קיצור, נותנים נתונים נוספים כדי שתשוו את התשואה הריאלית מול הדולר, הריאלית מול השקל וכו'. מה? אילנות דיסקונט, אילנות מעוף בריבוע. כל בריבוע שם. הביאור האחרון הוא למעשה לא ביאור, כי אמרתי 15-6 ביאורים, זה למעשה רשימה. נקרא רשימת נכסי הקרן. ברשימת נכסי הקרן, כאן אנחנו רואים איך מפרטים כל מניה ומניה. כל אג"ח, כל אופציה. אחד אחרי השני. על מנת להעביר למעשה את הפרטים המדויקים שמרכיבים את אותן קבוצות, אותן קבוצות של נכסים. למשל, אמרתי בנקאות, אז נראה מניית בנק פועלים, בנק לאומי, מזרחי, ביטוח, נראה שם את הראל, נראה שם את מגדל וכו'. כלומר, ממש מפורט עד לרמת המניה הבודדת. ממש רשום פה מניות, כלל עסקי ביטוח, הראל, מגדל, אם זה מסחר ושירותים, בזק, פרטנר, ממש פר מניה, ואם זה אג"ח, ואם זה
אופציה. אתה רואה בעצם שאם זה מתאים
זה המילה הבאה, לראות בסדר את האחוזים. אחרי שפירטנו, יש לנו תורים שמראים איזה אחוז כל נכס בשווי שלו ביחס לכלל השווי, קו נטוי לכלל ערך היחידות, ואסור לעבור את המספר 10%. מה זה אומר? אם אני משקיע בטבע והחלק שלי
שווה יותר ממה? מ-10% מכל העון העצמי, יותר מ-10% כפול הערך ביחידות, מה צריכים לעשות? למכור. אי אפשר להחזיק. נייר אחד ששווה יותר מ-10%, אחרת מה שווה? איזה מלכר הנאמנות? צריך לפזר לי את הסיכון, לא? כל השווי על טבע. 90% טבע, 2% זה, 10% עם זה, 3% עם זה וזהו.
אין קרן שהולכת על ענף ספציפי, נגיד,
נראות שענף זה גם... ענף זה בסדר, אבל לא אחד, מניה. לא דיברתי ענף, דיברתי מניה. זה אסור. עוד דבר שאסור, תרשמו, בכל זאת נעלי ביקורת.
כמה?
10%? 10%. ועכשיו, עיקרון ה-5%, אסור להיות בעל עניין במניה מסוימת. 5% בטבע למשל, אסור. אם יהיה 5% בטבע זה ייקח את כל השווי של הקרן האמנות הזו, אבל אסור להיות גם באחוז החזקה, להיות בעל עניין בנכס מסוים. מותר 4.9, אבל לא 5% ומעלה. אוקיי?
זה עדיין
ביאור 8? זה לא ביאור 8, קודם כל הגענו לשביעי. וגם לא קראתי את זה ביאור, קראתי את זה רשימת נכסים. רשימת נכסי הקרן. בסדר? המונח הזה לשמן נסתכל חשוב לנו, כי בחוות הדעת אנחנו מתייחסים את זה. זה לא ביאור. אפשר לקרוא את זה ביאור, אבל אין לו מספר. זה רשימה. רשימה נכסה כן. כן.
אמרנו מנהל קרן,
ונאמר מסוגל. לא, זה בכל מקרה. אמרתי שאסור לקרן לרכוש במניה מסוימת 105%. זה מה שאמרתי. לא קשור למנהל עכשיו. או לנאמן, אלא לקרן כקרן, כאילו זה ישות אחת, היא קונה כספים, מה זה קונה? המנהל אומר מה לעשות, אבל היא קונה, היא מחזיקה במרכאות, אסור לה להחזיק יותר מ-5%, ולכן הדוח הוא, מה שהדוח שאני מספר לכם כל הזמן, זה הדוח של ההסכם. זה לא הדוח של הנאמן, ולא הדוח של המנהל. להם יש דוחות רגילים. מחירות, הנהלת כלליות, קפה שתו יותר, לא קפה שתו, זה לא משנה. אנחנו כבעלי יחידות לא מעניין אותנו כמה הם בזבזנים. הם מקבלים את האחוז שלהם, וזהו. שום הוצאה לא נראה יותר. הם שישבו במשרדי פאר, שישתו מקיאטו, לטה מקיאטו, ועוגות כל הזמן אכלו, ויבזבזו הכל. לא צריך להפריע לנו.
אז מה המגבלה של 10% ברכב
של
השותפות,
ואנחנו נשאר פה זה השווי
של
ה... זה השווי. השווי הכולל, כאילו העון העצמי זה קרה איך היחידות. אסור שבקרן, בקרן, הקרן תשקיע, הישות הווירטואלית הזאת תשקיע, מעל 10% מהשווי הזה, במניה אחת. בסדר? לא אמרתי את זה עם שיעורים פה. אמרתי, 10%, את הפכת 10% למילה צד קשור. בסדר? זה גם צד קשור, אבל לא אמרתי את זה עם שיעורים. בסדר? עוד שאלות. עד כאן הדוחות הכספיים. עכשיו אני רוצה בשביל לתרגל את זה, בשביל אמרתי שאני רוצה שנראה שאתם יודעים לעשות, בואו קחו דף ובואו נרשום שאלה, אחר כך תגישו לי אותה, אני גם רוצה לבדוק את זה אחר כך. זה הדבר הכי שמתרגל והכי נכון שאפשר לתרגל אתכם. נרשמו, הנכן רואה חשבון, רואה חשבון, של קרן נאמנות המובילה בישראל, בתשואות שלה. נקודה. על מנת להיערך לביקורת הקרובה, כתבו 10 נהלים שהייתם נוקטים, 5 נהלים במסגרת בדיקות בקרה, 5 במסגרת בדיקות מבססות. אוקיי. תעשו 5 לכל אחד, אל תעשו 6, 7, 8, מספיק 5. אני מזכיר לכם שנעלי בקרה בדרך כלל אפשר ללמוד מסעיף 1 ו-2,
אפשר משם לייצר נעלי בקרה, אפשר גם מסעיף 3, אין שום בעיה. ומשלוש נובע בדרך כלל נעלי הביקורת, הבדיקות המבססות. מה זה ביסוס חוות הדעת? ביסוס חוות דעת על מה זה על דוחות כספיים. לכן, מהרעיונות שאמרנו, המילים היפות שדיברנו שיש פה על הלוח, אפשר לייצר מלא מלא נעלי ביקורת. דיברנו על הרמז הזה כל הזמן, צריך לשמש ולתרגל את זה. צריך 6 דקות. כאילו יש לכם 2 נקודות. חמישה נהלים כל אחד? תשאירו את השנייה אצלכם, רגע, נדבר על זה. וכל הנקודות נרשום ככה...
תוך כדי תנועה ליד. בואו נדבר על נהלי בקרה. אני רוצה שכל אחד מכם ייתן לי נועל אחד, לפי הסדר שהוא נועל, ונראה מה כתבתם, ונבחן את זה, האם זה באמת נועל בקרה ראוי, זה אחד, ושתיים, אולי זה בכלל נועל ביקורת. אוקיי? בסדר? בואו ניקח ימין לשמאל. אתה רוצה להתחיל ככה, זה נועל בקרה?
בוקר נאמר זה דרישות חוקיות מינימליות של הון עצמי.
של הון עצמי. כלומר, דרישות, כלומר, הנועל בקרה, אם אתם רוצים לשאול לעצמכם, זה בדיקת כשירות הנאמן לתפקיד שלו על פי החוק, אוקיי? אז מה שמנו פה מילה יפה, נאמן, בדקנו מול החוק, וזה נועל בקרה.
בסדר. עדיף להיות
בחר? לא, דווקא עדיף להיות יותר אפילו ספציפי, אבל זה גם בסדר, אוקיי? על פי דרישות החוק, צריך להגיד אולי גם איזה דרישות חוק כבר, ואפשר להתדבר על חוק הנאמנות גם, אבל זה בסדר. מה עוד נועל? נועל בקרה?
לגבי סעיף המיסים, בוקר סעיף המיסים, ואני מתואם למעמד הקרן, אני מתואר חייבת.
זה גם וגם, אפשר לשייך את זה לעמידה בסוג הקרן בכלל, ואפשר לראות מה המעמד המיסוי שלה לתאריך הדוח, כי כמו שראיתי לכם, חל שינוי למשל בתאריך הדוח. אז אפשר להישאר עם הדבר הזה, והבחינת המעמד המיסוי של הקרן והשלכותיה על על הפעולות השוטפות. מה זה פעולות השוטפות? ליקויים במקור וכולי. מה אני מנסה לחדד? שבקרה פנימית זה ongoing, זה תהליך, זה שיטה, זה דרך, זה מתגלגל. סליחה? והשלכות המיסויות על הפעילות השוטפת של הקרן. לא אמרתי על יום המאזן או יום הדוח. בסדר? מה עוד? כן, נועל. אז אנחנו בודקים את המדיניות של הקרן ולראות, אבל פה אני רוצה לחבר עוד פעם למשהו השוטף. אז לבדוק את מדיניות הקרן לפי ההסכם ויישומה במהלך התקופה. אם אני הולך עכשיו לדוח עצמו בסוף, אז אני לא אגיד יישומה במהלך התקופה, יישומו לתאריך הדוח. כי הרי אמרנו יש פה אחוזים, לא אחוזים, זוכרים? יש אחוזים רשומים, זה ממש ליום הדוח. אז אני מחדד את זה פה לבקרה, אז אני בתהליך בוחר. אני אוסיף לכם עוד מעט שאתם תראו שבחוות הדעת שלנו, זה משהו ייחודי, חוות הדעת שלנו אנחנו בודקים גם את הסכם הקרן. תמיד אנחנו אומרים בהתאם לכללי חשבון מקובלים, פה בהתאם לכללי חשבון ובהתאם להסכם הקרן. אז זה כבר יכול להיות גם בדיקה מבססת עוד מעט. אבל זה משהו מיוחד שעוד לא דיברנו, זה גם ייכנס.
לגבי המדיניות.
כן.
אני רשמתי זה, אבל במסיסות, לגבי...
אמרתי אפשר. מה אמרתי? מה זה יותר מדי? שאם זה הפעילות השוטפת שמיישמים את המדיניות בשוטף, זה בקרה.
כמו השקעים...
ואם מיישמים את זה לתאריך המאזן, זה מבסס. בסדר? כן. נועל בקרה.
כתבתי לבדוק שאכן ההכנסות שנקבעו בגין רכישת יחידות נרשמו כהכנסות מרכישת יחידות קרן נאמנות, כלומר, סווגו כיערות בדוח על פי הסכם בקרן.
זה לא נועל בקרה. אתה כבר אומר, סווגו בדוח, בדוח ובדוח. כל הזמן רק שמעתי איך אתה מדבר על הדוח.
אז בוא נבחר ככה את זה, אז על פי הסכם בקרן.
על פי הסכם הקרן.
כלומר, שאכן ההכנסות שנקבעו בגין רכישת יחידות נרשמו כהכנסות...
איפה נרשמו? אם תגיד בהנהלת חשבונות, בסדר. נרשמו, זה נשמע לי בדוח כספי. אז תרשום, נרשמו בהנהלת חשבונות, אז בסדר, אני הולך איתך. זה כאילו, הדברים נכנסו לכרטיס, הנהלת חשבונות הנכון. בסדר? זה הנקודה. כן.
לא קיים קרן, אני לא קוראים בטוחת כל המרכיבים
שצריכים
להיות
בקרן.
כל המרכיבים
שזה. קודם כל, דיברת את המילה קרן, ואמרת מה שיש בהסכם. צריך עוד טיפה ככה... לתת איזה פוש כזה יותר ספציפי, שהכל נכלל לפי מה שהסכם. הייתי אומר, לדוגמה, ואז לתת מהדברים שאמרנו במדיניות הקרן, לדוגמה בתחום המס או בתחום הנושאים של
התחשבנות מול הנאמן, מול המנהל, מחיר פדיון ועוד. כל מה שאמרנו בתוך ההסכם הקרן. אבל שוב פעם, השאלה איפה אנחנו נראה את זה? זה נשמע, לא נשמע, זה כבר בדיקה מבססת. כי אנחנו חייבים לבדוק את הסכם הקרן. זה אני הוספתי לכם נתון, לא ידעתם את זה לפני שעשיתם את השאלות שנתתי לכם. וזה כבר חלק מהבדיקה המבססת היום. אם נגיד שבשוטה בוחנים את שכר הנאמן והמנהל בהתאם להסכם, שהוא אכן מחייבים בשוטף נכון, זה בסדר. אז לקחתי כאילו מרכיב אחד מתוך ההסכם, מה שהלכתי, מה שאת אומרת, וחיברתי את זה לשוטף. בסדר? די אני רואה שאתם די מכווננים, שזה בסדר. כאילו, בדרך כלל רוב הדברים ישר בדיקות מבססות. עכשיו אנחנו הולכים לבדיקות מבססות.
אוקיי.
רצית בקרה, יאללה, עוד בקרה.
לא, אני לא יודעת אם זה טוב או לא.
שזה אנחנו פה בשביל לדבר על זה.
האם הקרן העמידה מספיק ביטחונות
כספיים לשלם... הקרן העמידה? הקרן לא מעמידה, היא לא ישות משפטית. מי צריך להעמיד ביטחונות?
הנאמן.
אז זה נועל בקרה, האם הנאמן והמנהל, כי לשניהם היה את אותו סעיף, העמידו ביטחונות כספיים נאותים. עון עצמי, ערבויות וכו'. זה בסדר, זה נועל בקרה יותר.
כן, עוד לא קראתי לבקרה.
מה כבר עשינו פה איזה שש?
כן, אבל...
מה? עוד נועל בקרה?
מה שקשור להעמידה בהסכם זה בעצם נעלה בקרה.
בין היתר, לא רק.
למה קרה בקרה?
אמרתי בקרן נאמנות, עכשיו, זה חלק מהפיתות על בסיסות. רק בקרן נאמנות, זה חריג למה שאנחנו מצפים לראות. אבל מה נראה, בחוות הדעת אני ממש חותם שבדקתי שהכל בהתאם להוראות הסכם הקרן.
כשאני רוצה להגיד לשאול שמנהל הקרן אינו מעבד צד קשור לחברה באה הקרן משקיעה.
אז בירות זה דיקשור, זה מתחבר לדוחות הכספיים.
זה יותר מבסס.
כן.
עכשיו, אם אני כתבתי דוגמה שהאם הקרן חייבת חויבה במס, אז עדיין זה מגיע לדוח הזה בעצם, לא שזה לא בדיקות בקרה או שזה יכול להיות בדיקות בקרה.
שוב פעם, חייבת במס, השאלה היא...
חייבת במס על פי הוראות מס הכנסה.
אז הכל בסדר.
אז זה בדיקות בקרה, אני לא אומר...
אפשר לבדיקות בקרה, זה אפשר לפה ולפה, כן. אפשר לשניהם.
אז אני חדש...
בדיקות מבססות. יפה, יפה. בדיקות מבססות.
זה לא בפרטים, זה בסדר. זה לא עובד.
בדיקות מבססות. קדימה. כן, אז רגע. כאן, 2, 3, 4, 5, בדיוק, מצאים.
האם בדוח על המצב הקרן נותנים כל קבוצות הנושאים בהם משקיעה הקרן?
כל קבוצות הנושאים? הנכסים?
הנכסים.
לא, בתי הנושאים.
כתבתי הנכסים.
מופיעות, מה זה כל...
הנכסים.
מה זה כל קבוצות? אין רשימה של כל הקבוצות.
לא?
הבנתי, הבנתי. כל קבוצות הנכסים שבהם הקרן השקיעה. הבנתי, בסדר. יש לי כל קבוצות הנכסים, בכלל זה לא רק. יחוס, האם בדוח על מצב הקרן נכללו כל קבוצות הנכסים בהם השקיעה הקרן?
בסדר.
לא, זה כבר נועלי זיכון מבססות. זה ממש בדוח עצמו. עוד נועל, כן. בסדר.
דוח שאין מנהל שבה השקיעה הקרן שעולה על 10% מערך
יחידות הקרן. מערך? היחידות? הקרן? אוקיי.
מיתר שווי נכסים נטו?
לא, לא, לכן היחידות זה טוב, זה בסדר. אני רציתי להביא את זה. מתי? מאה אחוז. אם אתה אומר במהלך השנה, הפכתי זה נועל בקרה. אם אני אומר לתאריך הדוח, רק תוסיפי לתאריך הדוח.
מבססת.
מסודר. מבססת. רגע, שנייה. אני רוצה לקרוא נקום שכולם השתתפו. כן. נועל בדיקה מבססת, כן. תחזרי בבקשה, תכתיבי לכולם.
דוק שאין מנהל שבה השקיעה הקרן שעולה על סך 10% מערך יחידות הקרן.
לתאריך?
לתאריך.
מערך יחידות הקרן? לתאריך.
כן. נאמן? איפה? חתימה, עכשיו אני אלך הביתה. בדוק שהחותמים על הדוח הכספי הם מנהל הקרן ונאמן הקרן. כן.
אוקיי. בתוק, האם קיים בעל עניין או מחזיק במעל 5% במניה הישראלית בקרן?
אם נכנס באמת בקרן, את מדברת שהקרן מחזיקה, לא מישהו מחזיק
במניה. לא, במניה שבעל עניין מחזיק.
מה שאתה אמרת, כאילו יש קרן מחזיקה, ויש בעל עניין שיחזיק במניה מסוימת של הקרן. זה בכלל מישהו חיצוני לא קשור לקרן בכלל.
זה מה שאתה אמרת קודם, אבל שאף אחד...
לא אמרתי את זה, אמרתי שהקרן, תקראי את המשפט שאת אמרת, אמרת שבעל עניין מחזיק במניה של הקרן. זה יוסף ושמוליק שמחזיקים, אבל אני דברתי על שהקרן עצמה, הכספים של הקרן, הושקעו במניה מסוימת, והקרן הופכת את 5% בעל עניין. לפי המשפט שהכתב, זה מישהו אחר, לא קשור לקרן, בעל עניין במניה, שגם הקרן מחזיקה בו. כל הרעיון שהמניה לא תוחזק על ידי הקרן, מעל 5%, בסדר? תשני רק את המינוח הזה, עכשיו תקריא עוד פעם שכולם מזיק.
דוק שהמניה לא תוחזק על ידי הקרן מעל 5%.
כן, וככה קרן תהפוך לבעל עניין. וככה קרן תהפוך לבעל עניין, שזה אסור. נוהל אחרון.
דוק כי ביום מספר 4 של החברה כולל התייחסות לעניין להיות הקרן חייבת במס, תואם במס ותואם.
אז רק לא עבור 4, כי יכול להיות שבור 3 למשל לא קיים, אז זה לא איזה פעם. יכול לבור 3. במסגרת הביאורים, בסדר? תכתיבים עוד פעם, רק במסגרת הביאורים, בלי ביאור 4.
במסגרת הביאורים, דוק מהחברה כללה התייחסות לעניין היות הכבח, כן,
כללה התייחסות
לעניין היות הילד במס, או חורה ממס,
אתם כתבתם או שהיה לך מהר מדי? בבקשה, אין מה לעשות, זה צריך להכתיב. כן.
לגבי, את דיברת על קודם לגבי התחייבויות שהחברה יכולה, שהקרן למנות יכולה ליצור, נכון? יש לה רק כמה סוגים.
כן.
אז אם אתה רוצה להגיד שדוח שאין בדוחות כספיים התחייבויות למה שהוגדר כמוצר לקרן למנות, איך אתה יכול להגדיר את זה?
שאלה למשל, דוח של תאריך הדוח, אין משיכת יתר. אין הלוואות. אפשר לי משפט כללי, אין התחייבויות בקרן, למעט הוצאות לשלם.
למעט
מה
מותר?
מה מותר?
איזה התחייבות מותר?
נתון אסור, לרשום אסור. אבל יש דברים שהם חשבונאים כאלה, שהם תאריכי חתך כאלה, לא בגלל שבאמת נוצרה התחייבות, או התחשבנות עם מס הכנסה. זה שוב פעם, דברים שכאילו הקרן... זה התוצר הלוואי של פעולה מסוימת. זה לא התפיסה שלה להביא הלוואות, לעבוד עם ספקים, לעבוד עם זכאים. לא יהיה טוב להגיד משפט כזה, כללי כזה, אלא לתת דוגמה אחת, שתיים, שלוש. הלוואה, ספה, להגיד את זה, לא כללי.
התחייבות
כגון הלוואה
או ספה?
מאה אחוז. טוב, עכשיו שש. אנחנו שש. סך הכל באמת... אני מרגיש שכן אתם בעניינים, זה יפה. בכלל בקטע הזה כבר עשינו כבר, אז תראו לך את השניים, שלוש בנושאים האלה. לא, הרבה יותר. הרבה, הרבה, הרבה יותר, אבל למדנו, למה, מה אמרתי לכם? שאלת אותי בהתחלה, אז באתי. לא רק חמישה המיוחדים, מה אנחנו עושים פה רק את הדברים המיוחדים? אז נלביש עוד דברים נוספים, רשימות של עשרות תצטרכו לתת, בבחינה. אבל נלמד את זה ש... ביום המרתון של 12 שעות, שחרון חושים וביקורת, משמונה בבוקר, משמונה בלילה, מסאג'יסטית של דבור וכל הדברים.
זה נראה לי צריך 24 שעות.
זה נכון. זה מרתון, אין הפסקות, אין כלום.
חמש, אתה יכול לקטור 20.
מה?
על הכל אתם אומרים, נלמד מאוד.
לא, לא, לא נלמד שם, ממש לא. שם לא לומדים. שם זה טכניקות, אני למד טכניקה. זה טכניקה, איך פותרים את השאלה מהסוג הזה. עם רשימה, אבל אין לא עוד דברים חדשים, רק עדכונים שנותרו במהלך השנה, וזהו, כל העדכונים, כל הדברים הלימודיים ייגמרו בשורה השלמה האלה. אוקיי. שש, חוות הדעת, דוח רואה חשבון המבקר. דוח רואה חשבון המבקר, מה ההבדלים? אחד,
הפניה. למי יפנו פה? במקום בעלי מניות תרשמו, במקום לבעלי יחידות השתתפות, נכון, תרשמו, במקום הפניה לבעלי המניות, הפניה תהיה לבעלי יחידות השתתפות. לבעלי יחידות השתתפות. זה הפניה בחוות הדעת, זה השינוי הראשון בחוות הדעת. אני בסעיף 6 כמובן. 2. בשמונה נושאים היינו בסעיף 4 ו5. 4 זה נעלי בקרה, 5 נעלי זה. אגב, תביאו לי את המבחנים שלכם. אם היה, אני לא סביבה, אני לא יכול לעשות פה שפה כזו, אבל אם יש בעיות ואנשים מגיעים לשלב ירור, אז אני מבקש שתציינו את הדברים האלה. כלומר, אם אתם על הכפתה שם, זה יכול לעזור לי, כלים אקדמיים לעזור לכם. אם אין לי את הכלים האלה, ואין את התהליכים שבדקנו וראינו את הציונים שלכם, ובסך הכל הייתם אמורים לקבל כך וכך נקודות, אז איזשהו מעין נועל בקרה פנימי בינינו, או איזשהו אפשרות, לצ'פר את מי שהיה ומי שתרגל ומי שנתן לנו ציון פנימי. בכל המסעות האחרים זה נכנס בלתי כבר בציון מראש, פה אני לא יכול, אין, לא אפשרו לי ואף דרך. אז זה הדרך שלי, מה? אם היה לי את המספר... אני לא יכול גם להתפתח על פני השטח כי אין לי את המספר מחברת. המספר מחברת לא מזוהה עם תעודת זהות.
לא מדברת על זה,
זה כאילו על כדי שלי מצטרף. אז זה לא, על השטח אני אומר את זה. אני לא מבש.
אני בא שתגידו, לי זה נותן כלי אקדמי שכשיש שיעור, אתם אומרים, תסתכל על תעודת זהות הזאת, זאת אומרת, אתם קוראים תעודת זהות וכולי. תסתכל, עשינו מבחנים, היינו פה נוכחים, זה עוד כלי. לעתים אני מזהה את זה אחרי שעשו ירור, ואחרי זה אומרים, רגע, אבל אני גם הייתי כך וכך, ודיברת ואמרת. מבקש שתעשו את זה תוך כדי. הכי טוב, תעברו. לא הולך בירור.
הלאה. מרכיב נוסף זה פסקת המבוא. בפסקת המבוא ובפסקת חוות הדעת יש את השמות של הדוחות המיוחדים הללו. יש שמות של דוחות מיוחדים למיניהם. אז איזה שמות מיוחדים? אחד יש מה? דוח על מצב הקרן, זה אחד. שתיים, דוח על תנועת היחידות והשינויים בערכן. ועוד דוח נוסף שהוא כאילו ביאור, רשימת נכסי הקרן. כשאנחנו אומרים ביקרנו, אנחנו אומרים גם ביקרנו את רשימת נכסי הקרן. בסדר? יש, אבל אני לא אמרתי כי זה השם לא מיוחד. אני מכתיב רק את הדברים המיוחדים. מה?
דוח נכסי הקרן זה מהווה ביאור.
רשימת נכסי הקרן. מהווה ביאור. הוא נחשב כאילו דוח. ולכן בפסקת מבוא אומרים ביקרנו את רשימת נכסי הקרן. ממש כל הפרטים. התאריכים.
נקודה שלישית, התאריכים. לא אמרתי עד עכשיו, אבל התאריכים לשנת הדיווח לא חייבים להיות קלנדרים. מה זה לא קלנדרי? לא חייב להיות מראשון לראשון עד ה-31 לדצמבר. יכול להיות מה-31 לינואר עד ה-31 לינואר. שני עשר חודשים. כן, אמרנו, הקרן פתוחה, זוכרים, 12 חודשים, אמרנו. אבל בכל מקרה, זה יכול להיות 31 למרץ עד 31 למרץ. 30 לאפריל, 30 לאפריל. יש מלא קרנות מסוגים שונים, תאריכים שונים. אבל תמיד שנה קלנדרית. ואז יש לנו כל הזמן דוחות שוטפים, הם נפתחים מתי שהם נפתחים.
אז אין להם דוח רבעוני?
אם יש להם דוח רבעוני, יש דוח רבעוני. לאו דווקא מסוכר, אבל יש דוח רבעוני, זה לא קשור, עדיין רבעוני. רבעון, 4, 3 חודשים, סליחה. כן, כן, עוד משהו. טוב, מרכיב נוסף.
שומעים הכל, רואים הכל.
אין מה לעשות, גם בכיתות ענקיות רואים הכל. שומעים הכל. יודעים הכל. חלק מהדברים שאני שומע, אני מרים פה על פני השטח ומספר. חלק מהדברים פשוט לא נעים לי לראות מה אני רואה, ואז אני פשוט לא מספר. אבל ככה זה. חלק מהיופי והכיף. במקום הדירקטוריון וההנהלה בפסקת מבוא ובפסקת היקף, נכון? יש את האחריות של הדירקטוריון והנהלה למשל.
מנהל קרן ונאמן.
אז יהיה מנהל הקרן והנאמן. הנאמן הוא כאילו הדירקטוריון, ומנהל הקרן הוא כאילו המנכ״ל. מה עוד מעניין? יש התייחסות, יש התייחסות בפסקת מבוא, יש התייחסות תרשמו בפסקת מבוא לאחריות אמרנו של מנהל הקרן והנאמן מרכאות, שלוש נקודות הכל כפי שנקבע לגביהם בחוק השקעות משותפות בנאמנות פסיק התשנד 1994 והתקנות על פיו שלוש נקודות סוף ציטוט כלומר אומרים שזה באחריות המנהל והנאמן והכל כפי שנקבע כך וכך אז עוד פסקה עוד משפט שמוסיפים בנוסף עוד תוספת שבפסקת חוות הדעת אנו אומרים שהדוחות משקפים באופן אות בהתאם לכללי חשבונות מקובלים והתוספת היא ובהתאם להסכם בהתאם להסכם הקרן בהתאם להסכם הקרן אבל זה לא תקנות ניירות ערך הרגילים אנחנו בקרן נאמנות זה לא דוחות כספיים של חברה רגילה ציבורית ששם יהיה הדבר
אמרנו מי אחראי על הקרן נאמנות?
מי אחראי?
אמרת מישהו בלשכת ניירות ערך
זה הגוף המפקח הוא הוציא תקנות מסוגים שונים
לא צריך
לצאת
את התקנות שלו, את התקנות
לדוגמה. אז הרגע הכתבתי. חוק ניירות ערך ותקנותיו. הכתבתי זה. מה שהכתבתי עכשיו. אתה רואה חוק השקעות משותפות בנאמנות והתקנות? מי הוציא את זה? פשוט ניירות ערך. ודבר אחרון, זה נקרא פסקת ההסכמה. פסקת ההסכמה. נלמד, זה אחת מהפסקאות שמתווספות בתשקיף. פסקת ההסכמה זה פסקה שמתווספת בתשקיפים. נלמד את זה בעתיד. שם יש שתי פסקאות, אחת מהן מופיעה פה. הפסקה היא, היא מופיעה בסוף חוות הדעת, והציטוט הוא. ציטוט, אנו מסכימים. כי חוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף של הקרן. שיפורסם בחודש מאי 2006 או חודש מאי 2011 לא משנה מתי עד כאן כל השינויים בחוות הדעת סעיף 7 היבטי מיסים דיברנו אין לי מה להגיד אמר אין לי מה לומר, אין לי מה להוסיף. שמונה דיווחים. איזה דיווחים מיוחדים יש פה? דיווח ראשון, מיוחד, זה התשקיף. בסוגריים, תרשמו הרחבה על תשקיפים, יש בה השלמות בקיץ, בכל אופן, השקיף כאן, בכל אופן, לא בסדר לכם, קצת קשה לי אז. בכל אופן, בתשקיף, אנו נמצא את הדברים כגון הדברים הבאים. את הדוחות הכספיים, שדיברנו עליהם עכשיו. רגע, שנייה, תחליף. אני מבלבל אותי קצת. נמצא את הדוחות הכספיים, נמצא את התקציר ועיקרי הסכם הקרן, נמצא את המדיניות ההשקעה, את שיעור השכר של הנאמן והמנהל, אופי פעילות הקרן, פרטי הצעת היחידות ועוד ועוד. התשקיף למחר יהיה מסיב. תשקיף מסיב, מלא מלא דברים. נראה את זה בהרחבה שלימד קורס שוק ההון. עוד סוג של דיווח, מה? כן, אבל בתשקיפים עוד לא הגענו להנפקות, בסדר? לתשקיף בכלל, שיעור על תשקיפים. עוד סוג של דיווח נקרא דיווח מיידי. דיווח מיידי, כמו שלמדנו כבר, נכון? דוחות מיידיים למדנו, אותו דבר. אז זה דומה לחברות ציבוריות, זה לא דומה לחברות פרטיות. כלומר, הראש הוא כמו ציבורית. דבר נוסף, נהוג להגיש על דיסקט או על במייל או דיסקונקי. דוחות חודשיים לרשות, שהיא תוכל לפקח. חודשיים ורבעוניים, לאו דווקא סגורים, אלא דוחות שהרשות תוכל לראות מה עשו כאן, שעומדים במדיניות הקרן, שעושים כל הדברים היפים. כן. כן.
על פי איזה חוק הרשות
הוציאה את התקנות להשקעות משותפות בנאמנות, ושם נאמר שצריך להיות מבוקר. או רשויות המס אמרו שזה נישום לצורכי מס. אוקיי, שאלות. שאלות בנושא של קרן נאמנות. אוקיי. בוא ניקח ענף עכשיו קטן. עכשיו 5:30, אתה צריך להם להפסקה.
5 דקות הפסקה.
יאללה, 5 דקות הפסקה. בסדר.